שלום לכולם, ברוכים השבים ליהלומים באוויר, פודקאסט האוהדים של מכבי נתניה. אנחנו בחלק השני בעצם של הפרק שלנו עם ניב גולדשטיין, מנכ"ל מכבי נתניה. אז בואו נחזור בדיוק לאיפה שהיינו. ניב, דיברנו על יוזמות ודיברנו על איך למלא את האצטדיון והכל. ואני רואה את התשוקה, אני רואה את האנרגיות, ואני שואל, מה בעצם מוציא לך את הרוח מהמפרשים?
שאלה מתקילה. תשמע, להתמודד עם הפסדים. כשאתה לבד בבית אחרי זה, האדרנלין, אני מגיע הביתה אחרי משחקים, אם זה, לפעמים אתה יודע, אתה נגמר משחק, אם אנחנו במשחק מרכזי של יום שבת למשל, ובמקרה הוא מחוץ לנתניה, אתה יודע, בחיפה או בבאר שבע וכן הלאה, אז אתה מגיע הביתה ב-12, אחת בלילה, אחרי הפסד, אתה באמת שואל את עצמך, מאיפה הכוחות שאני בך, א', נרדם, ובטח אני קם אחר הבוקר וממשיך את העבודה, אבל זה הפסדים, אתה יודע, זה חלק מהמשחק וצריך לדעת איך להתמודד איתם. ראיתי פעם סרט על בובי רובסון, והכרחתי גם את כל מכבי נתניה לראות אותו, שאחד המשפטים שנחקקו לי בזיכרון, הוא שאומר, הוא מוטיבי דה מוטיבייטור. אתה יודע, אתה מפסיד, וכולם מצפים ממך להרים את כולם, ויאללה חבר'ה, ובוא נלחם, ובואי השבוע, כל הקלישאות האלה, ואתה גם צריך מישהו שיגיד את זה לך, כי בסוף אתה בן אדם בדיוק כמוהם. אז אין ספק שזה מאוד מאוד קשה להחזיר את הכוחות. מצד שני, מה שתמיד מעודד אותי הוא הצוות המקצועי שלנו, ותמיד אני מסתכל על העבר. זאת אומרת, אני תמיד, אתם יכולים לראות, לבדוק אותי, זו עובדה.
אל תגיד מינוס 9.
לא עניין של, תשמע, זה לא עניין של המינוס 9, זה עניין של איך אתה פותח 3 עונות אחרונות. אני לא אומר אם זה טוב או רע, אני רק אומר, תראו מה זה כדורגל. אני זוכר שבעונה שעברה, כשערן עזב את המועדון ושיחקנו משחק בית נגד בני סכנין, עליתי מהחדר הלבשה להצטדיון, וזו פעם ראשונה, זו הייתה עונה שלישית שלי במועדון, וזו פעם ראשונה שספקתי מתח כללות לא נעים בכלל מקרב מהאוהדים שישבו לידי.
זה השבוע אחרי החמישייה בסמי עופר. הפסדנו 5-0 להפועל חיפה, ואז מחזור אחרי זה סכנין פה 1-1,
וספקתי מתח קללות באמת בדברים, מילים לא נעימות, וגם מילים שלא לא הוגנות, כי זה גם לא, זה לא מתאר בכלל את המציאות. אין לי בית מודד עם ביקורת, אבל לא עם ביקורת שקרית, לא עם דברים שמומצאים או שאנשים קוראים בתקשורת ואז חושבים שהם יודעים מה קורה במועדון הזה. ובאמת זה היו ימים שהייתי הולך הביתה ואומר, יכול להיות שהם צודקים, יכול להיות באמת שהעונה הזאת הולך להיות קטסטרופה, ואתה יודע, צעקו שם יורדים ליגה, תראו איזה קבוצה בניתם לנו, ואני זוכר שיכול להיות שגם אתה נראית, אתה זוכר את התקופה הזאת שאחרי זה היה לנו משחק נגד אשדוד בחוץ, והייתה ישיבת חירום, אני אומר במרכאות, במועדון, שהעודים ביקשו להיפגש עם אייל, ואייל גם ביקש שאני אהיה שם, ואני זוכר את התוכן של השיחה שהייתה שם, וזה באמת היה מלחמת יום כיפור, אתה יודע, חורבן הבית. אחרי שני מחזורים.
מיה גורדיש.
אני מזכיר, אחרי שני מחזורים אני מזכיר לכם, למרות שהרגשנו שאנחנו עשינו פחות או יותר את הטוב ביותר עבור הקבוצה, אנחנו גם מאמינים בקבוצה הזאת, האמנו בקבוצה, ואיכשהו בזכות התוכן של השיחה ובזכות המילים שנאמרו שם, והרבה בזכות גם היכולת של אייל להעביר את המסר בצורה טובה ביותר, וגם היכולת של האוהדים לקבל בסופו של יום, שזו גם גדולה. שועד מגיע מהבית עם גישה מסוימת ובסוף משתכנע אחרת. יצאנו משם בכוחות מאוד מאוד מחוזקים, ואני זוכר שהמטרה הייתה להגיע לאשדוד באמונות, שהקהל יגיע באמונה, והגיעו מעל 2000 מועדי מכבי נתניה, עשו שם קרנבל
בגמרי.
והשחקנים סיפרו לנו בחדר הלבשה לפני היציאה שהם ראו את הכמות והם ראו את המופע הזה של הדגלים או הקונפטי וכן הלאה, והתפוצצו על הדשא וניצחנו 4-1 לדעתי. באמת היה קונצרט שלנו, ויצאנו לדרך חדשה. רק ללמדך וללמדכם וללמד את כל הקהל שלנו כמה חשובה סבלנות. אני מבין שזו קלישה, אני מבין שזה קשה לאוהד להגיע ליום שבת ולראות איזה טקו מאכזב, שאתה באמת לוחץ ומגיע להזדמנויות ולא נותן את השער, ואז אתה הכי קל להגיד חסרה רגלה מסיימת וכל מיני סיסמאות כאלה. אבל חברים, צריך להסתכל על ההיסטוריה וצריך להסתכל מה נעשה בעבר ולאן אפשר להגיע. עם התחלות לא טובות גם, ומה קורה בעולם בדוגמאות של סיטי או ברצלונה, קבוצות גדולות, קצת יותר מאיתנו. ושוב אני אומר, אין תירוצים, אתה צריך להתחיל מהיום הראשון ולנצח משחקים, זו הפרנסה שלנו, זה נכון, אבל גם יש נסיבות מקלות, יש דברים שאנחנו לא יודעים למדוד אותם, לא יודעים לשים עליהם את האצבע, למה יצאת תיקו נגד הפועל תל אביב ולא ניצחת, אתה לא יודע להגיד ב-100%. זה ספקולציות, זה הערכות, ויש 1,000 אנשים בקהל, אז 1,000 דעות שונות לגמרי. אבל בסופו של יום, המטרה שלכם, של הקהל, זה לעודד את הקבוצה הזאת בכל סיטואציה. ובטח בימים שאנחנו מסביבים אושר, ואם אתם בטוחים שכל מי שעובד במקום בנתניה עושה כל מה שביכולתו כדי לשמח אתכם, אז אנא מכם, טיפה סבלנות ואנרגיות חיוביות, זה הדבר החשוב ביותר בקבוצת כדורגל. אם כל האנרגיה סביב הקבוצה היא טובה, אי אפשר לעצור אותך. אתה הופך להיות דוד נגד גוליאת. וכולנו יודעים איך נגמר הסיפור הזה, וזה מה שאנחנו רוצים להיות. אנחנו, זה לא שהפערים בינינו לבין הליגה זה פערים של דוד נגד גוליאת, חלילה, אבל יש משחקים שיותר קשה לנו, ושם נמדד הקהל, ושם אנחנו צריכים את הקהל, והשחקנים מספרים לנו מה הם מרגישים, איך הם מרגישים שהקהל מאוחד, ואיך הם מרגישים שהקהל איתנו. זה אנרגיות אחרות לגמרי, זה טירוף, זה טירוף אחר לגמרי, זה חשמל בכל הגוף של השחקן, ופתאום זה גורם לו, גם כשהוא כבר מרגיש שהוא שחוט, זה גורם לו למצוא את ה-20-30% הנותרים האלה מהיכולת שלו, ובסוף לנצח את המשחק. אז באמת מאוד מאוד חשוב לנו ההתגייסות הכוללת של כל הקהל, ולתמוך ולעמוד מאחורי הקבוצה גם ברגעים הקשים, ואנחנו נעשה הכל כדי שהרגעים האלה יהיו כמה שפחות, אבל הם יהיו, וכשהם יהיו אז אני מבקש מכולם באמת לעזור ולהתגייס להיות איתנו.
אין ספק שאנרגיות בספורט בכלליות ובכדורגל, במיוחד בליגה שהפערים בהם לא כאלה גדולים, אולי חוץ מקבוצה 2, אין ספק שזה האקסטרה מייל, בוא נגיד ככה, משהו שכן עוזר או לצמצם פערים.
תדע לך שבאנרגיות נגד קבוצות במרכאות על הנייר גדולות מאיתנו, דווקא שמה זה פחות בא לידי ביטוי, כי האנרגיה כבר קיימת.
המגרש עצם, מלא,
בדיוק, יש אווירה. מעצם המעמד, אבל דווקא בקבוצות קטנות, או בקבוצות שהן must win נקרא לזה, דווקא שם אנחנו צריכים את האנרגיה, דווקא שם אנחנו צריכים את התעצומות של את העוצמות של הקהל, ודווקא שם אנחנו צריכים את התמיכה והעידוד.
אני חושב שזה תהליך שהוא כן קורה במכבי נתניה, לאט לאט, שקצת מדמה למשל ליגות גדולות בחוש. אתה רואה למשל ליגה אנגלית, לפעמים קבוצה מקבלת מסיטי חמישייה, אבל אתה רואה שהקהל שלהם ממשיך לתמוך, כי אתה רואה שהשחקנים, גם בשפת גוף, גם המחויבות היא קודם כל שם. קודם כל שאלתי אותך, מה בעצם התכונה הנדרשת מבחינתך לעובד במכבי נתניה? אמרת קודם כל לויאליות. המחויבות הזאת היא בסיס, השפת גוף של השחקנים. כשהקהל רואה שחקנים שעולים למגרש, והם שם, והם רעבים, והם דינמיים, גם אם פחות הולך, הקהל איתם. אני חושב שהיו מקרים מאוד מאוד בודדים, שחלק מהקהל איבד סבלנות, כשהיו גם שחקנים שטיפה נראים קבועים או חסרי חשק, והמאמנים אגב טיפלו בזה. כלומר, זה לא דברים שחזרו על עצמם לאורך זמן, אבל כמו שאתה אומר, אנחנו בתור אוהדים, אני מדבר כאן, המטרה שלנו זה להגיע 90 דקות, להיות מחויב, להיות שם, לעזור, לקלל וכל הדברים האלה, יש את הפייסבוק, עדיף שלא לקלל כמובן, אבל להוציא את האנרגיה השלילית, עדיף בכל זמן שהוא, עד השריקה ואחריה. בזמן המשחק, זה עכשיו המאני טיים.
אני שמתי לב לאיזה משהו שאני, גם פה אני מבקש, אתה יודע, ברמה, כבן אדם לחברו, לשים אליו דגש ולשים לב, אל לנו להיות, לנסות להיות בוחני כליות ולב, ולפרש, לנסות לפרש שפת גוף של אנשים. אתה יודע, זה מונח שאני נתקל בו הרבה. אין אנרגיות מהשחקנים, השחקן עושה טובה שהוא משחק וכל מיני כאלה. אין לנו מושג. עוד פעם, לי יש, כי אני חי את זה, אני עובד בזה 24 שעות. אין לילה שאני לא חולם על מכבי נתניה, על הצרות ככל ויש, או על הדברים הטובים. אבל הידע שלי הוא ידע שהוא לא אינדיקציה לאוהד. האוהד שמגיע ביום שבת למגרש ונחשף למועדון הזה או לקבוצה הזאת שעתיים בשבוע, אני מתחנן בפניו, אל לכם לנסות לפרש את האנרגיות של השחקן ואת שפת הגוף של השחקן. אתם לא יודעים מה עובר על השחקן, אתם לא יודעים גם אם זה נכון. יכול להיות שהשחקן נתן מעצמו 300%, אבל באותו בוקר הוא קם עם 40 מעלות חום וקיבל שתי זריקות ולא הסכים לוותר על המשחק, ואז זה הגיע לידי, זה פגע בו ביכולת שלו, וכן הלאה. יש אלפי דוגמאות באמת שאני נתקלתי בהם שעשו רצח אופי לשחקנים ונכנסו בשחקנים הלא עוול בכפם. מותר לסיים משחק בתוצאה תיקו. מותר גם חלילה להפסיד, לא עלינו. זה הספורט שלנו, אנחנו בספורט מקצועני. הספורט הזה נמדד בניצחון, הפסד ותיקו. זה קורה. אני לא יודע אם ראיתם, נחשפתם לאיזה מחקר שנערך באוניברסיטת ייל לפני קצת יותר מחודשיים, שנעשה בעבור בורוסיה דורטמונד, ושם הוכיחו חד בחלק, אתה יודע, לא אני ואתם, אלא פרופסור למתמטיקה ופרופסור לסטטיסטיקה, ובאמת באוניברסיטה אחת הטובות בעולם, הוכיחו שכדורגל הוא שליש יכולת מקצועית. שליש נסיבות מקריות ושליש מזל. אתם צריכים להבין, כמובן שברגע שהמועדון נבנה כמו שצריך והצוות המקצועי עושה את עבודתו נאמנה והשחקנים נבחרים בקפידה והצוות הניהולי עושה כל מה שמוטל עליו, אז אתה מוריד את הסיכויים שלך להפסיד באותו שליש מקצועית, אתה מוריד את הסיכויים שלך אולי לאפס, ואתה על הנייר בשליש הזה יותר טוב מהקבוצה היריבה. אבל זה הספורט, בגלל זה אנחנו אוהבים את הספורט הזה, בגלל זה אתה מגיע למשחקים נגד קבוצות, אתם רואים משחקים של קבוצות נחותות על הנייר מקבוצה אחרת, ובסוף הקבוצה הנחותה יותר מנצחת את המשחק. אם זה לא היה מזל או אוסף של מקרים, אז זה לא היה קורה. אם הכדורגל היה נייר נגד נייר או תקציב מול תקציב, לא היה לנו סיכוי שם. אז לשמחתנו זה בא גם לעזור לנו, ובגלל זה אנחנו יכולים גם להגשים את החלומות שלנו. אבל אני כן חושב שכדי לצמצם את המקריות, כדי לצמצם את המזל, וכדי לגרום לזה שאתה נגד כל קבוצה שתשחק נגדה, לא משנה איך קוראים לה, ב-70-75% תנצח את המשחק, אני חושב שעם התגייסות כוללת של כולם, זה מעלה את הסיכויים שלך לסיים את המשחק הזה בתוצאה של ניצחון, ולצאת לשבוע החדש עם חיוך רחב שלא ירד לך מהפנים עד שבת הבאה.
לגמרי, אני באמת מקווה שאנחנו מתקדמים בצעדים לשם, לפחות מהצד שלנו גם. איך מתנהל, או בוא תספר לנו קצת על תהליך הרכש במועדון, בגלל שעבר עלינו קיץ כל כך עמוס, מי מניע את התהליך, מאיפה זה מגיע, איך זה קורה?
תראה, אנחנו משתדלים, עברנו איזה טראומה מסוימת, לפחות אני עברתי איזה טראומה מסוימת, כי אני יכול להיות שאני גם לוקח את זה קצת עליי, את האשמה בזה, שבקיץ שעבר, כל מקרה די הסבא קצת שיבש את דעתנו. והגענו לעונה, לתחילת העונה, קצת יכול להיות לא מוכנים, ובגלל זה גם העצה המאוחרת שלנו שהתחילה בסוף אוקטובר, תחילת נובמבר, ואז באמת נראינו מצוין. אבל עד אז אנחנו סבלנו. סבלתם אתם הקהל, וסבלנו אנחנו בפן הניהולי, וסבלו המאמנים, וסבלו השחקנים, כי לא הצלחנו להתחבר. אבל זה קרה מהכנה קצת לקויה, כי בראש ובראשונה לא ידענו אם דיה נמכר, לא נמכר, מעריך או זה, לא מעריך או זה, היום הוא מתאמן, אתמול הוא לא התאמן, נסע להתרשמות במועדון כזה ובמועדון אחר. זה היה הניסיון הראשון שלנו במחירת שחקן בסכום משמעותי, וזה הייתה אחת המחירות הגבוהות שנעשו במדינת ישראל, אז ברור שאתה צריך להתגלץ' בברכאות ופעם הראשונה לחוות את זה, וכמובן אתה לומד מזה ומפיק לקחים. אז הלקח שאנחנו הפקנו זה איך מתכוננים לחלון העברות, במיוחד לקיץ, איך אתה בונה קבוצה. אז לשאלתך, קודם כל סימנו מי שנגמר לו החוזה, או שבעינינו לא מספיק טוב, כדי להוביל את המועדון, לקפוץ את המדרגה לצעד הבא, לתות צעד שאתם הקהל רוצה, ואייל רוצה, להגיע למקום הזה של הקבוצה הרעה, והקבוצה הלוחמת, והקבוצה שמתמודדת עם כל אחד, עד ה-31 למאי, בכל מפעל. והסימנות השחקנים, שאנחנו עתידים להיפרד מהם בשלב מאוד מאוד מוקדם באופן יחסי, זאת אומרת אם זה במרץ או באפריל, של עונה קודמת, וכבר הכנו את השטח, גיבשנו על ידי גם הסקאוט שלנו וגם הצוות המקצועי בתהליך סינון מאוד מאוד אגרסיבי, בוא נקרא לזה ככה, שוב זה לקח ממסעות רכש קודמים, אז גיבשנו איזה רשימה, איזה פול מסוים של שחקנים, בוא נגיד שניים שלושה שחקנים לכל עמדה שאנחנו מעוניינים לחזק אותה, והיה לנו כבר ביד, זאת אומרת ש דירקנו אותם בצורה היררכית, 1, 2, 3, מי אנחנו הכי רוצים ומי אנחנו באופן יחסי הכי פחות רוצים, אבל שאנחנו מאוד רוצים אותו בתוך השלישייה הזאת. ואז באותו יום שאני יודע שהשחקן הראשון חלילה נפל מכל סיבה שהיא ואנחנו לא נצליח להגיע אליו, אז ישר אוטומטית אני תוקף את השחקן השני, שוב בצורה אגרסיבית כי אין זמן. אז אתה רוצה להגיע למצב שאתה מגיע למחנה אימונים עם סגל מושלם, כי אחת המטרות שלי זה לשמח את המאמנים, לשמח את הצוות המקצועי ולתת להם רשימה מושלמת, הנה כל מה שביקשתם בבקשה יוצאים איתכם למחנה אימונים, ככה אני נמדד, ככה אני לפחות מודד את ההצלחה שלי בין היתר, במקום הזה ככה אני מודד את ההצלחה שלי. זאת עבודה יומיומית, זאת עבודה כמו שאמרתי שנעשית במהלך העונה הקודמת, היא גם תעשה במהלך העונה הזאת צופה פני עתיד לעונה הבאה, ואנחנו מגבשים את הרשימה הזאת, מתחילים להחתים את השחקנים, מתחילים לעבוד על השחרור של חלק מהשחקנים, או על מחירה של חלק מהשחקנים. אתה יודע, לפעמים אני נחשף ואני קורא תגובות של אוהדים שאומרים, אחרי משחק אחד, תשחררו את איקס, אוקיי, אז איך זה עובד בעצם? איך משחררים שחקן שיש לו חוזה עם 10 משכורות? איך אני גורם לו להשתחרר מבלי לשלם לו 10 משכורות? אז אנשים ממהרים לצעוק את הסיסמאות האלה, אבל לא מבינים שההתמודדות היא מאוד מאוד קשה. אם חלילה לא פגעת בשחקן, הסיכוי שלך לגרום לו לעזוב, או שימצא קבוצה אחרת, הוא מאוד נמוך, זו כברה דרך מאוד ארוכה וסיזיפית, שלפעמים גם לא מצליחה לך. אבל זו המטרה שלי. המטרה שלי היא קודם כל שחקן שעוזב תחת חוזה. אני שמח שאין הרבה מקרים כאלה, אבל לך שזה נעשה, אז שהוא יעזוב עם הפיצוי הנמוך ביותר, מבחינת מכבי נתניה, או אם לא פיצוי בכלל, ואז אתה מוצא לו קבוצה אחרת שתקלוט אותו, כי מה שלא מספיק טוב לך לפעמים הוא זהב של קבוצה אחרת, וההפך, וגם אנחנו נמצאים שם, גם אנחנו לוקחים, אנחנו רואים בשחקנים מסוימים שלא נקלטו בקבוצות שלהם, כזהב שלנו, כאקס פקטורים שלנו, וזה קורה, זו דרך הטבע, אז זה מצד אחד. מצד שני, תמיד לזהות ראשונים, עוד לפני התקשורת, השחקנים שעתידים להיות על המדף, ביום שאנחנו נרצה אותם, שחקנים שנגמר להם חוזה, או שחקנים שהיום יש הזדמנות פז, מסיבה כזאת או אחרת לרכוש אותם. אני מאוד מאוד שמח, אנשים לא מבינים, זה לא מובן מאליו. זה לא מובן מאליו בכלל. אתמול ראיתי, במקרה, ראיתי טרנספר מרקט בערוץ 1, תוכנית שמדברת על חלונות העברות, וראיתי שאנחנו ממוקנים במקום הרביעי, בטבלת הרכישות בכסף, העונה. זה גם תקף לגבי כל עונה, דרך אגב, בשלוש עונות האחרונות. זה לא לגיטימי שאייל רכש שחקנים, או המועדון שלנו רכש שחקנים, בשבעה מיליון שקלים. זה, אם אני זוכר נכון, אל תתפסו אותי, זה בטוח לא נמוך יותר, זה יכול להיות רק גבוה יותר, אבל אני זוכר שבעה, בשלוף. אז בשבעה מיליון שקלים לרכוש בארבע עונות, ביחס למדינת ישראל, זה סכומים לא מבוטלים בכלל, ואנשים לפעמים שואלים, נו, מה החוכמה? מחרנו הדיעה, זה משמש להרבה דברים אחרים, זה משמש לתקציב השוטף. אבל אנשים לא מבינים שאלי מוחמד ודיה סבא, דרכו של עולם, דרכו של מועדון כדורגל הוא למכור ולקנות. ומנהל מקצועי או מנכ״ל נמדד על ידי מה הוא עושה עם הכסף של המחירה. מחירה היא א' ב' בכדורגל, בטח בכדורגל ב-2020. אנחנו לא אוהבים את זה. לא אני כמנכ״ל שמתחבר לשחקנים בצורה אמנם אין לי עדיין ילדים, אבל הם כמו הילדים שלי ביום יום. כשאני במכבי נתניה, אני דואג להם לכל דבר אפשרי, לכל חצי ציוץ. אני דואג להם כי המנטרה שלי, מה שמוביל אותי זה מיום ראשון עד יום שישי. אתה משרת את השחקנים בצורה הטובה ביותר, נותן להם כל מה שהם רוצים, עוטף אותם באהבה ובחום ובמשאבים, כדי שביום שבת הם ייתנו לך 300% מעצמם, ויוכלו לעזור לעסק הזה להמשיך להתגלגל. ככה זה עובד, זו היררכיה, זו דרך הטבע, זה מעגל החיים שלנו במועדון כדורגל, בסטנדרטים שלנו, ועל כן, למכור שחקן, זה כואב לי ברמה האישית כי אני נקשרתי אליו, ואני צריך להיפרד ממנו, ובטח לראות אותו בקבוצה אחרת, לא משנה אם זה בארץ או בחול, אבל מצד שני אני יודע שכדי להמשיך להתקיים, זה משהו שהוא מסט. עכשיו השאלה היא, מה אתה עושה עם הכסף? מה אתה עושה עם הרווח במרכאות ככל ויש? מה אתה עושה עם הרווח שנוצר? כמה אתה מקדיש ממנו לטובת בניית סגל שחקנים חדש, או לטובת רכש חדש, וכמה אתה מקדיש ממנו לטובת התקציב השוטף, על מנת להוריד את המעמסה מאייל, כדי שבסוף המטרה שלי, וככה אני מודד את עצמי ברמה האישית שלי מול אייל, בגלל האחריות שהוא שם לי בידיים, שהוא נתן לי, אני רוצה להגיע למצב שאני בסוף עונה, אני מקווה שזה יגיע כמה שיותר מהר, העונה זה בטוח לא יגיע לצערי, אבל אני מקווה שיגיע כמה שיותר מהר, שאני אוכל להסתכל אייל בעיניים ולהגיד לו, אייל, השנה המועדון קלקל בחף את עצמו, הוא עבד באופן עצמאי, ואתה לא צריך לעשות, להזרים כספים מכיסך הפרטי. זה החלום שלי, זאת השאיפה שלי כמנכ״ל מכבי נתניה. אני חושב שהמועדון הזה יוכל להגיע לשם באחד הימים. שוב, כמובן שאמרתי, זה בעזרת כל אחד ואחד מאיתנו, כל אחד ביכולת שלו. זאת אומרת, כל אחד צריך להפיץ את הבשורה, אם זה נותני חסות פוטנציאליים, אם זה לתורמים פוטנציאליים, אם זה למנויים פוטנציאליים, כל אחד צריך לקחת על עצמו את האחריות להקדיש שעה בשבוע למועדון הזה, מעבר ליום שבת שאתה מגיע כאוהד, להקדיש שעה בשבוע למועדון, ולהגיד מה אני יכול לעשות על מנת שהמועדון הזה יוכל להגיע יום אחד לדרך עצמאית. ופה אנחנו נימדד, ופה תימדד ההצלחה האמיתית, אתה יודע, לא אליפות ולא גביע, עם כל האושר שזה יגרום. זה לא יעזור לנו במאומה, אם אנחנו שוב נגיע למצב שנזדקק אי פעם חס וחלילה לאיזה בעלים, כי אם לא אנחנו נאלץ, חרב הפירוק תעמוד תונף מעל צווארנו.
כלומר, מכבי נתניה של היום, אם אתה משאיר אותה כמו שהיא ומוציא את אייל, יש לה זכות קיום או בפורמט לא שונה לחלוטין?
היא לא יכולה להיות כמו שהיא, כי התקציב נבנה, יש סעיף תקציבי מאוד מאוד מסוים ולא מועט, בוא נגיד ככה, שנקרא השקעת בעלים. השקעת בעלים זה אייל סגל. אז ברור שבאותו תקציב שאנחנו מעמידים העונה, ללא השקעת הבעלים של אייל, אנחנו לא נוכל להעמיד את אותו תקציב, אלא אם כן אנחנו רוצים להיכנס לגירעון או להלוואות, וברור לכולנו שאף אחד לא רוצה בזה. על כן, אם חלילה יהיה יום כזה, אז בוודאי שהתקציב יאלץ להיות מוקטן, כדי להוציא את חלקו של אייל. שוב, אני לא רוצה לחשוב על זה ולא רוצה לדבר על זה, כי זה לא משהו שעומד על הפרק היום מחר, חלילה, אבל גם אייל יש לו מטרה מאוד מאוד ברורה, זה לא משנה אם זה יהיה איתו או בלעדיו, כן? אבל יש לו מטרה שבמשמרת שלו הוא יוכל להניח את התשתית, ולבנות מועדון שמסוגל לחלקל את עצמו, ולהיות עצמאי. זאת תהיה הפעם הראשונה, אני חושב, שמועדון בארץ בסדר גודל שלנו, שזה מועדון גדול, יעשה את זה ויעמוד בציפיות ובמטרות האלה. דרך אגב, בביקור שלי באופניים דיברנו על זה. דימיטר אופ הוא אחד מהאנשים העשירים בעולם. הוא יליד העיר אופניים שבה יש 3,000 תושבים בלבד. דימיטר אופ, שכסף לא משחק עבור את התפקיד בשום פרמטר, והוא השקיע באמת עשרות או מאות מיליוני יורוים בבנייתו של המותג או בבנייתו של המועדון אופניים. הגיע לשלב בתחילת העונה שעברה, שבה הוא בא למנכ״ל שלו ואמר, השנה אני לא מזרים כסף מכיסי הפרטי, ותאלץ להסתדר, אני חושב שהמועדון הזה כבר הגיע למצב שהוא יכול להתמודד בלי הכסף שלי. והמועדון הצליח להסתדר בלי הכסף שלו, וסיים בחמישייה הראשונה בבונדסליגה, ועלה למפעלים אירופאים, וימשיך לעשות ככה, אני מקווה בשבילם, אני חושב שהדרך שהם פועלים לפיה היא נכונה, ואני כולי תקווה שאני אוכל ליישם את זה כאן, ואני אוכל לעזור גם לכם האוהדים, ובראש ובראשונה לאייל, לבנות את החלום הזה שכולנו רוצים.
הלוואי.
אבל זה לא יעשה בלעדיכם.
הלוואי, אוטופי.
ספר לנו קצת על היעדים והמטרות לעונה הקרובה, וקצת קדימה אפילו.
תראה, אמרתי, מבחינת הקבוצה הבוגרת אתה מדבר או כמועדון?
גם כמועדון וגם כמטרות לעונה הקרובה זה בקבוצה הבוגרת, אבל תראה, מטרות קדימה זה כמועדון.
קודם כל בקבוצה הבוגרת המטרה שלנו היא בראש ובראשונה להמשיך את העונות הקודמות ולשחק כדורגל אטרקטיבי, להמשיך לשחק כדורגל שהאוהדים יתחברו אליו ויגיעו בהמוניהם ליציעים. שוב, אני מתבלבל במילה, אבל זאת המטרה שלנו. אנחנו רוצים למלא את האצטדיון בכמה שיותר אוהדים. כדי למלא את האצטדיון בכמה שיותר אוהדים, אתה צריך לנצח כמה שיותר משחקים. זו נוסחה ברורה. האוהדים לא יגיעו אם אתה לא תראה טוב על הדשא, אם המועדון לא יתנהל טוב מקצועית. ועל כן זה ביצה ותרנגולת, אנחנו צריכים לפעול בשני המישורים הללו, גם לנצח משחקים, גם להיראות טוב, גם לשחק כדורגל אטרקטיבי, גם לשלב שחקנים ממחלקת הנוער ושחקנים צעירים שלנו, וגם להגדיל את כמות הצופים במקביל. זה מבחינת הקבוצה הבוגרת. שוב אמרתי, להיכנס לפלייאוף העליון זה מאסט. לאחר שהצלחנו, שנצליח להפיל בעזרת השם לפלייאוף העליון, אז כמובן, כמו שאמרתי, להמשיך להתמודד ולשחק עד הרגע האחרון, השריקה האחרונה, למנת לנסות להפיל לאירופה. אבל זה תהליך שבנוי משתי דרגות. בעצם זה שני תהליכים, שזה קודם כל לעשות הכל כדי להיכנס לפלייאוף העליון, וזה לא קל. זה לא קל בשום שנה, זה בטח לא יהיה קל השנה. שיש שש קבוצות שחלקן על הנייר נראות יותר טוב ממך או חזקות ממך, וחלקן לפחות נראות טוב כמוך. אז זה בכלל לא יהיה קל, אבל זה מה שמייחד את המועדון שלנו, שאנחנו נלחמים. ואנחנו נלחם על זה ונעשה הכל כדי להיכנס למועדון היוקרתי הזה של הפלייאוף העליון. זה מהפן של הקבוצה הבוגרת. מבחינת המועדון בכללותו, אנחנו רוצים להמשיך להגדיל את כמות נותני החסות שלנו. רוצים להמשיך לראות עוד ועוד עסקאות של שיתופי פעולה נחתמות. אין ברמה הכלכלית, אין ברמה השיווקית, כמו שעשינו עם בית החולים לניאדו, ששבוע שעבר, שזה כבר הקפיץ אותנו מדרגה ברמה הרפואית, זה משהו ששווינו, שיווינו אליו וחיכינו לראות שזה יקרה, שנוכל להתמודד באמת בסטנדרט אירופאי אפילו של גב רפואי חזק מאחורינו, אז עמדנו בזה. אנחנו מאוד מאוד רוצים למכור העונה את כל החסויות האפשריות. תראה, מבחינת הפרסום בלדים שלנו, אני שמח להגיד שהשנה אנחנו, נשאר לנו עוד ספוט אחד, אבל מכרנו 95% מהמקום, שזה משהו מעודד. בחולצות משחק שלנו עדיין אנחנו מנסים למצוא נותן חסות שיקנה את הגב העליון, מה שנקרא, וזה אחד הדברים שדרכו אנחנו נוכל לראות אם עמדנו בציפיות שלנו מעצמנו, אם אנחנו נוכל למכור ארבע עסקאות על גבי המדים של הקבוצה הבוגרת, זה יהיה מדהים, מדהים לראות את זה. זה עוד קפיצת מדרגה מבחינת גיוס נותני חסות. אנחנו, כמו שאמרת, כמו שהעלית את זה, אנחנו כן רוצים לחתום השנה לפחות עם מועדון או שניים על הסכם שיתוף פעולה ברמה הבינלאומית ולצאת קצת החוצה ממדינת ישראל. אז אני באמת רוצה להיות הראשון, ואני חושב שלפי המקומות שאליהם זה הולך, מבחינת הקשר האישי שלי עם קולגות שלי באירופה או מחוץ לישראל, אני חושב שהכיוון הוא חיובי, הלוואי ואני אצליח גם. ובמחלקת הנוער שלנו הכיוון הוא להמשיך ליישם את השיטות שלמדנו וראינו בחול, להמשיך ליישם את המנגנון הפיקוח שלנו, להמשיך ליישם את שיטות העבודה ונעלי העבודה ושיטת הדירוגים שאנחנו מדרגים דרכה את השחקנים במחלקת הנוער מ-A עד D, כאשר A זה השחקן המוכשר ביותר לגילו ואנחנו רואים בו פוטנציאל בוגרים, ואז השאלה מה אתה עושה עם זה, זאת אומרת ניתחת את זה שבאמת השחקן הוא שחקן פוטנציאל בוגרים, אבל השאלה איזה כלים אתה נותן לו, כי במידה ובעוד שנתיים או שלוש אנחנו נראה שהוא לא הגיע לבוגרים, אז כל מי שנגע בשחקן הזה במהלך הדרך כנראה שלא הצליח, ואנחנו לא רוצים להגיע לזה, אנחנו רוצים כן לקצור פירות ולראות כמה שיותר שחקני A משתלבים בקבוצה הבוגרת. אני לא יודע אם זה יקרה תוך שנה, אבל זה בטוח יקרה תוך 3 שנים עד 5 שנים, שנוכל לבנות תשתית ראויה לקבוצה הבוגרת, שבסגל הבוגרים יהיה לפחות 5-6 שחקנים במחלקת הנוער, אנחנו רואים את זה כבר עכשיו, אבל זה לא מבית היוצר של השיטה הזאת, אז זה גם משמח אותי, אבל אנחנו רוצים כן לקפוץ את המדרגה ולהרחיב את זה.
דיברנו קצת על המותג של מכבי נתניה, אז באמת, איך בונים או איך מגדילים את המותג הזה שנקרא מכבי נתניה, גם דיברנו פה טיפה לפני שהתחלנו על השווי של המותג ואיך משפרים את זה, אז מה בעצם הקפיצה הבאה?
תשמע, איך פונים את זה צריך ליישם מחברות שעושות את זה? זאת אומרת, חברות מוצר, שמוכרות מוצר, אנחנו צריכים להסתכל איך הן בונות את המותג סביבן, איך הן בונות את הבא סביבן, איך הן מעלות את הערך של המוצר, את השווי שלו, את החשיפה, וליישם את השיטות האלה. זה לא משהו שהוא רחוק מהמציאות, זה קורה מולנו בכל מקום. אתה יכול לקחת את זה מהאזור תעשייה ממולנו בפולג, אתה יכול להסתכל על זה במה שקורה בחברות בתל אביב, אבל אנחנו כחלק מגיוס נותני החסות, אנחנו גם כל הזמן שואלים שאלות ומציפים את הבעיות שיש לנו, ואנחנו רוצים לגדול יחד איתן. אם תשים לב, אנחנו כן הולכים דווקא ליותר כיוונים של נותני חסות, שיכולים לתת גם למועדון שלנו בנפיט מסוים, אם זה להשתמש במחלקות השיווק שלהן, או במוחות שלהן, או ביצירתיות שלהן, ולגדול יחד איתן. כל חברה תרצה הרי בסופו של יום להגיע למכבי נתניה עם ערך מסוים, ובסוף העונה שמכבי נתניה תראה להן שהערך הזה קפץ ב2 או ב3. איך אנחנו עושים את זה עוד? אנחנו פשוט משקיעים משאבים רבים באנשים שיבינו מה אנחנו בונים כאן, מה אנחנו עושים כאן, מה התרומה שלנו לקהילה. לראיה, זכינו במגן הכבוד, שזה תואר באמת מכובד, ובאמת הוא לא הפתיע אותנו ברמת העשייה שאנחנו עושים במועדון, זה הפתיע אותנו רמת הערכה שאנחנו מקבלים, שהשם של המועדון הזה שקיים במנהלת הליגות או בהתאחדות לכדורגל, הבאז סביבנו הוא מדהים, זה באמת גורם לנו להרגיש עין בעין. זאת אומרת, מה שאני רואה שנעשה במועדון, גם אנשים אחרים מחוץ למכבי נתניה רואים, ואני שמח על כך. הזכייה במגן הכבוד תרמה לנו לגייס נותני חסות מסוימים שחשובה להם התרומה לקהילה, תאגידי ענק במובנים של מדינת ישראל, שבאמת רוצים פחות להיקשר לאיזה מועדון ספציפית, כי אם לא, אין להם איזה משהו מהבית, איזה יחס מהבית, איזה רגש מהבית כלפי מכבי נתניה ספציפית, אבל כן הם רוצים להחזיר את כספם לקהילה, ולדעת שהכסף הזה מוצא את עצמו במתנסים או באוכלוסיות מוחלשות, או בדו-קיום, ודברים שאנחנו כן חרטנו על דגלנו ואנחנו עושים אותם ביום-יום. המשך בניית המותג, אמרתי, זה תלוי בנו, שאני אומר בנו זה בכם, זה אנחנו כולנו משפחה אחת, משפחת מכבי נתניה. ככל וכל אוהד ידבר על זה, ויתגאה במועדון שלו, ויספר בכל פורום אפשרי מה אנחנו עושים כאן ומה הוא רואה בעיניים שלו, לא על הדשא. על הדשא זה לא מעניין, כולם רואים את זה. אני מדבר על מה שנעשה מאחורי הקלעים כדי לגרום לאושר הזה שבא לידי ביטוי בימי שבת. הרי יש לך עבודה מאוד מורכבת מיום ראשון עד שישי, כדי שהדבר הזה יתפוצץ בחיוב ביום שבת על הדשא. אז כל אוהד צריך לדבר על זה. אני מדבר על זה בכל מקום. לפעמים יותר מדי, כבר יודעים שאני הגעתי כבר לרמה של מיני מחפרון, אתה יודע שאני מדבר רק על השיווק ועל שיווק ועל שיווק, ועל המותג שאנחנו בונים פה, אבל אין ברירה. אין ברירה, זו משימת חיי, להפיץ את הבשורה. אם השנה עמדנו תקציב של 35 מיליון, אז על ידי אותה השקעה בעונה הבאה של אייל, אם נצליח לעמוד במשימה שלנו, נוכל גם להעמיד תקציב של 40 מיליון, כשעדיין היה להצטרך לתת אותו סכום שהוא נתן השנה, אבל כן גייסנו 5 מיליון ממקורות אחרים, וזו הגדולה של המועדון, ושם אנחנו רוצים להגיע. יש הרבה שיטות איך עושים את זה. זה בעיקר דרך מחלקת המדיה שלנו, זה בעיקר מחלקת דוברות ושיווק, שעובדות נכון המחלקות הללו, ושוב, אנשים שוכחים, פה לאוזן זה הכלי שאין לו תחליף, אין לו מחיר ואין לו תחליף. שיש לנו 4,200 או 5,000 מנויים, ויש לנו קהל אוהדים של 20 או 30 אלף איש ברחבי המדינה, וכולם נחשפים למה שנעשה פה, אולי על דרך התקשור, אולי דרך אמצעי התקשורת, אולי דרך קשר אישי. ה-30 אלף האלה הם הכלי הכי חשוב שלנו לבנות מותג. אם האנשים בחוץ ירגישו שה-30 האלה שווים 300 אלף, ואפשר לעשות את זה, אז אנחנו נוכל לפרוץ את תקרת הזכוכית שכיום אנחנו נמצאים בה, ולהגיע אפילו לטופ 3 במועדונים הגדולים במדינת ישראל וכן הלאה, וזה גם כמובן טופ 3 בהתנהלות חיצונית או בשווי מועדון, שווי מותג או תקציבים, וזה גם טופ 3 על הדשא בזה שאתה מסיים בשלושת המקומות הראשונים בכל עונה.
מגניב, בהחלט יש סיבות לאופטימיות. פתחתי את הפוסט הזה גם של הפרק לשאלות של מאזינים, ובואו נעבור קצת על שאלות. אז ניב אלכס שואל, האם אחרי שמכבי תל אביב ורעננה עזבו את האצטדיון, ונשארנו רק אנחנו וחדרה, האם יש איזה תכנון עם עיריית נתניה, להפוך את האצטדיון לביתי יותר, אולי כיסאות צהובים שחורים או משהו בסגנון?
יש תכנון מסוים עם מנהל האצטדיון לגרום לתחושה מעט יותר ביתית. אנחנו מדברים על זה כל הזמן, זה נושא שעולה ומטריד אותנו. אני לא יודע לגבי הכיסאות, כמובן שזה נושא, נקודה שאלינו, הנושא הכיסאות, אבל אני לא יודע אם זה כל כך פרקטי כרגע. מבחינת עלויות, כלפי העירייה, להזכירכם, האצטדיון הוא גוף דו-מהותי, זאת אומרת, הוא חציו ציבורי וחציו פרטי דרך החברה הכלכלית של נתניה.
אספר, נראה לי, אולי, אתה יודע, הרבה, אני לא חושב שכולם יודעים באמת מה הסיטואציה.
אז זהו, זה לא משהו שהעירייה יודעת היום לעשות ולהגיד, אוקיי, בוא נחליף את כל הכיסאות בעלות של כמה מיליונים, אני מתאר לעצמי. נחליף את כל הכיסאות בגלל שהנהלת מכבי נתניה רוצה להרגיש יותר ביתי. הלוואי וזה היה קורה.
שהאצטדיון הזה בסופו של דבר נבנה בשביל מכבי נתניה.
אתה חושב ואתה צודק, זה באמת נכון. לצערי לא כולם רואים את המציאות כמוך, מקבלי החלטות מחוץ למועדון שלנו לא רואה את הדברים כמו שאתה רואה אותם, או כמו ששאר האוהדים שלנו רואים אותם, או כמו שאני או השחקנים או אייל רואה את זה. אנחנו מנסים, אתה יודע, בצורה נכונה ופוליטית, כי בסוף הכל זה סוג של משחק שאתה צריך לשחק לפי החוקים שנקבעו לא על ידך. אתה צריך לשחק במשחק הזה בצורה חכמה כדי לא להפסיד הכל. אז אנחנו כן הולכים לאיזה מהלך של קודם כל לייצר איזו אווירה ביתית בחדרי הלבשה, זאת אומרת למתג את חדרי הלבשה, משמע שלנו, כבר שהשחקנים ירגישו יותר בנוח, אתה יודע, תמונות או דגלים
ומשהו חיצוני באצטדיון עצמו,
משהו חיצוני לגבי
הקהל חובב.
תשמע, הייתי מאוד שמח, זו הייתה מטרת על שלי, לוואי, אני רואה את זה גם בכל מקום, וזה ברור שזה גורם לי קינה כשאז אני חוזר מפרנקפורט, שאני רואה 75,000 אוהדים והצטדיון שכולו צבוע באדום שחור. אז אני מגיע אל הצטדיון שלנו, ואני נתקל בצטדיון שהוא די ניטרלי. אבל אני שוב המקום להדגיש. אנחנו יכולים לגרום לצטדיון, עד שהעירייה תתעורר, אנחנו יכולים לגרום לצטדיון להיות ביתי. אנחנו. כי הצטדיון, וראינו את זה בעונה, בעונת המשחקים 17-18, בעונה הראשונה שלנו בליגת העל עם ערן ודיה. כשאנחנו ממלאים את האצטדיון, לפחות את כל המזרחי, ואפילו זולגים קצת למערבי התחתון שם, ל-106-108, אי אפשר לעצור אותנו. זה אנרגיות מטורפות באצטדיון. האצטדיון הזה יודע להיות ביתי. אולי הוא לא מושלם, אבל כרגע זה האצטדיון שלנו. וכרגע אנחנו צריכים להתמודד עם מה שיש לנו, ולהסתכל רק על חצי הכוס המלאה. בואו אנחנו נמלא את המזרחי, נתחיל בזה. נמלא את המזרחי, ניצור תחושת ביתיות אמיתית לשחקנים שלנו. קודם כל, אתה יודע, אנחנו מאוד קל לנו לבוא ולצפות שהשחקנים ינצחו את המשחק ביום שבת. אני זוכר מקרה שנה שעברה שיש איזה שיר מוכר על המחשבה, על איך שהאוהדים רואים את גביע המדינה לעומת הליגה. אני לא אשיר את השיר הזה כאן, אבל ואז אתה, ואיך האוהדים שלנו מסתכלים על הפועל באר שבע מבחינת יריבה, לדעתי היריבה הגדולה ביותר. אבל אז אתה מגיע למשחק שמינית גמר, ביתי, במפעל החשוב ביותר עבור האוהד, לפי השירים, ואתה מגיע למצב שרק 3,000 אוהדים הגיעו, במשחק בית. ואז אתה שואל את עצמך, יש איזה דיסוננס מסוים. אתה מבין? אז זה לא יעזור לך שאם הייתי מחליף באותו משחק את כל... הייתי מוציא ספונסר ומוצא מימון של 5 מיליון שקל להחליף את כל הכיסאות לצהוב שחור באותו משחק. זה היה עוזר לנו במשהו? אני לא חושב. הצטדיון ביתי נבנה על ידי הקהל שלו. בוא קודם כל שהקהל יגיע... בוא נשתלט על הצטדיון במרכאות על ידי ברגליים. בשנייה שאנחנו נהיה 7,000, 8,000, 10,000 אוהדים בממוצע במשחק, לא יכלו להתעלם ממך יותר. גם עיריית נתניה, גם אם היא ממש 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 תרצה, היא לא תוכל להתעלם מהכוח שלך. בסוף אתה, ראינו את זה גם על ידי מכבי בתל אביב, כשהם מביאים את הקהל הזה, את הכמויות האלה, וגורמים לכל האזור מסביב לפרוח כלכלית, כי הם קונים בקיוסקים, או קונים בסינמה סיטי, או במזנונים, במגרש כמובן, וכן הלאה. הם יוצרים איזושהי אווירה מסוימת בכל האזור תעשייה, ובכל האזור הקרוב ליציון. העירייה לא יכולה להתעלם מהעוצמה הכלכלית הזאת, כי בסוף העירייה רוצה שהיציון ירוויח, ואני מבין אותם, זה לגיטימי. אני לא אוהב את זה, זה לא אוטופי, אבל זה המצב. אז אני אומר, השינוי מתחיל בנו. בוא אנחנו נגרום אצלנו להיות ביתי, ואז נבוא בטענות, ואז עם הכוח הזה, עם הגב שלכם, תאמינו לי שעבדכם הנאמן, אייל ואני, נעשה הכל כדי להפוך כל שולחן בעירייה שנקבל את מה שאתם מבקשים. אבל קודם כל בוא נראה על העוצמה שלנו. כי שאלו אותי שאלה ראשונה, למי אתה רוצה שאנחנו נחליף את הכיסאות לצהוב שחור, והם ימדדו אותנו על פי הכמויות. ובראייה שלהם, בראייה שלהם אנחנו לא מספיק.
כשהמגרש מלא, אף אחד לא רואה מה הצבע של הכיסא. אם אתם זוכרים, עד לפני 20 ומשהו שנים היה שיפוץ גדול בנוקיה, יד אליהו. אם אתם זוכרים מה היה צבע הכיסאות לפני כן, הם היו אדומים. כלומר, אבל אף אחד אף פעם לא היה רואה את זה, כי מכבי תל אביב הייתה ממלאה ברבי חמישי את היציע, אז הכל צהוב. אז הכיסא ביהלום יכול להיות בכל צבע שהוא. אם יושב על הוועד בחולצה צהובה, המגרש יהיה צהוב.
תשמע, אני מבין את הרצון להחליף את הכיסאות, את הצבע, ולהפוך אותו לאיזה מגרש ביתי. יש לזה משמעות.
יש בזה משהו.
גם שהציון הוא מלא, יש בזה משמעות, יש בזה עוצמה של מועדון, כשאתה מביא שחקן מבחוץ. ישראלי, ישראלי זה כן, אבל זר זה בטוח במאות מונים. כשאתה מביא זר מבחוץ ואתה רואה על הכיסאות שרשום FCMN, יש לך איזה חזקה באצטדיון, זה עוצמה כלכלית של מועדון, שיש לו מתקנים ששייכים לו. אבל אני אומר, הצבע של הכיסאות זו הפחותה בבעיותינו. בואו נתמודד עם הדברים שכן יכולים להשפיע על עתיד המועדון. להחליף את הכיסאות זה נחמד, זה בונוס, אבל זה לא הלחם והחמה. הלחם והחמה זה הכמות. הכמות של האוהדים שיושבים על אותן כיסאות.
קדימה, יאללה, בואו נמלא. אירן ציפורי שואל, מה היעדים שהוצבו לצוות האימון של קבוצת הנוער לקראת העונה הזאת?
היעדים שהוצבו לקבוצת הנוער, קודם כל, הבאנו את הכלים שאנחנו חושבים שהם הטובים ביותר. זאת אומרת, הבאנו מאמן שיש לו ניסיון בליגת העל בוגרים, הבאנו צוות אימון רחב. שמסייע לו, אנחנו משהו כמו, יש שם 5 או 6 אנשי צוות שמקיפים את הקבוצה הזאת, היא כמובן היא קבוצת הדגל של המחלקה. המטרות בראש ובראשונה זה עונה שבה נתברג בחלק העליון של קבוצת הנוער, של ליגת העל נוער כמובן, שנרווה קצת נחת. עונה שעברה הייתה לנו עונה קצת קשה בפן הזה, מכל מיני סיבות, אנחנו לא רוצים לחזור עליהן, על המקרים האלה כמובן, ועל עונה כזאת, אנחנו רוצים להגיע בשבתות וליהנות מקבוצת הנוער. אייל אומר לא פעם ולא פעם שקבוצת הנוער עבור חשובה יותר מבוגרים, וכולנו רצון אז להצדיק את זה. ומבינים את גודל האחריות כאן, אז קודם כל אנחנו רוצים עונה שתרווה לנו, קבוצה שתרווה לנו נחת, ונסיים בחלק העליון של הטבלה, ובמקביל, לא מעל ולא מתחת, אלא במקביל, להמשיך לעלות שחקנים מוכשרים לקבוצת הבוגרים, אם זה בהתחלה להתאמן, אם זה אחר כך להיות נמנים על סגל הקבוצה הבוגרת, ובעתיד הקרוב והרחוק גם להשתלב באופן בפועל, בהרכבה של הקבוצה.
סניר אליה שואל, האם אחרי כמה שנים של הצלחה כבירה, ביחס למצב שבו קיבלתם את המועדון, מה התוכניות האמיתיות לשנים הקרובות? תואר זה לא תוכנית, זו שאיפה. איך מגדילים את המועדון כמועדון?
אני חושב שדיברנו על זה כל התוכנית. התשובה הטובה ביותר לסניר זה להקשיב לתוכנית הזאת, לפודקאסט הזה, ולקבל את התשובה הזאת בשלל סיבות ובשלל נקודות. אם אחרי זה יהיה לו עדיין תהיות, אז כמובן שאני... יודעים איפה למצוא אותי.
או שתבוא שוב לפה.
בשמחה.
או בתוך יבוא שוב. סתיו רוקח שואל, האם השבוע פורסם שהקבוצה חתמה על עוד הסכם עם ספונסרים, שזה מאוד מבורך. לא מזמן אייל אמר שאם לא ייכנסו ספונסרים, הוא לא יוכל להמשיך ולהחזיק את הקבוצה. האם אנחנו רואים שיפור וגידול בנושא הזה, ומהם המטרות מהבחינה הזאת, ומה המצב שלנו כיום, לעומת איפה שאתם רוצים שזה
יהיה? גם על זה דיברנו, אני חושב, בתוכנית.
פחות התייחסנו לאייל, שזה נקודה מעניינת.
זה שנחתם הסכם זה מבורך, אבל נחתמו מעט מדי הסכמים. שוב, רחפי רק ביחס לשאיפות שלנו, לא ביחס למציאות. ביחס למציאות אנחנו במקום טוב, ביחס, זאת אומרת, ביחס לשער הליגה וכן הלאה, אבל ביחס לשאיפות שלנו, וזה מה שמניע אותנו, השאיפות. אני מצפה קודם כל מעצמי לקפוץ עוד מדרגה ביכולות שלי לגייס נותני חסות ולחתום על הסכמי שיווק כאלה ואחרים. כמו שאמרתי, יש לי עוד איזה מטרה למכור את הגב העליון העונה, ואני מקווה שאני אעמוד בה. אנחנו, אני לא רוצה לגעת במספרים, אבל כל גידול בהכנסות מבחינת נותני חסות זה מבורך, כמו שאנחנו מדברים על הקהל, כמו שניר אמר. אין שינויים דרסטיים, אבל יש שינוי החצו למעלה, אז גם בנותני חסות החצו למעלה. דווקא ניכרת תופעה שהיא מטרידה אותי קצת. יותר קל לנו היום לגייס נותני חסות מחוץ לנתניה מאשר מתוך העיר נתניה. זה מעציב אותי, אני לא יודע למה זה קורה. אני מרגיש שהבאז שאנחנו עושים הוא גדול יותר בארץ מאשר בתוך העיר נתניה. עכשיו, הדבר האבסורדי ביותר הוא שאותם בעלי עסקים עם זיקה למכבי נתניה, זיקה לעיר נתניה, מועדי הקבוצה, הם מגיעים למשחקים, קונים מנויים, אבל הם לא נותני חסות או תורמים בשום צורה שהיא, למעט המנוי. אז עם כל הכבוד והערכה שיש לי לגבי מנוי, ובאמת יש לי, כי כל אוהד ואוהד לקנות מנוי מבחינתי זה משהו שהוא... הוא מצד אחד מובן מלא, אבל מצד שני אני מבין שיש בו קושי מסוים. נותן חסות ויותר מזה, נותן חסות שמפרסם בקבוצות אחרות, למרות שהוא עם זיקה מובהקת למכבי נתניה, זה דברים שלא מסתדרים לי. אני כן אשמח לדעת, אולי אנחנו טעינו בדרך, אולי איזה נותן חסות יוכל לבוא אליי ולפתוח, להעיר את עיניי ולהגיד לי מה הייתי צריך לעשות כדי שהוא כן נבחר במכבי נתניה בעונות הבאות. אבל אני כן חושב שעדיין יש ריחוק מסוים בעיר נתניה מהקבוצה. אני, נכון שהייתה התגייסות כללית של עיריית נתניה ושל אזרחי העיר נתניה בגמר הגביע, והיה מדהים לראות את העיר הזאת צבועה בגלים ובמות והכל, אבל זה לא קורה ביום יום. אנחנו לא מועדון שיכול לחכות לאיזה מעמד גדול ורק אז לקבל תמיכה מהעיר. פרנסי העיר לא נותנים מספיק, לא עוזרים מספיק, הם לא שותפים משמעותיים מספיק לדרך שלנו. קטונתי מלהיכנס לכיסם כמובן ולהגיד מה מספיק, אם 100,000 או מיליון, אבל עמוק בתוכם אני יודע שאם הם יהיו עם יד על הלב, הם ירגישו שלעומת מה שאייל נותן ולעומת מה שהם נותנים אי אפשר להשוות, ואני לא רואה שום שינוי, שום שוני בין אייל לבעל זיקה אחר, בעל ממון עם זיקה למכבי נתניה, זיקה מובהקת, ובעל מנוי, בוא נגיד שלושה תנאים מצטברים, בעל מנוי, בעל זיקה ובעל ממון שלא נותן מספיק. אני חושב שביום שאייל קיבל את המועדון הזה לידיו, וזה עלה לו המון כסף לקנות אותו וגם להחזיק אותו היום, אני חושב שביום הזה נוצרה ברית מסוימת, הסכם ג'לטלמני תקרא לזה, בין אייל סגל לבין העיר נתניה. שאני אומר על העיר נתניה, זה עיריית נתניה וזה פרנסי העיר נתניה, בעלי הממון, בעלי הזיקה למכבי נתניה. ואני חושב שבברית הזאת רק אחד עומד כרגע, רק אחד עומד במחויבות שלו, וזה אייל. אז כן, מה שניר אמר, שאייל הטריע ואמר, לימים אם אני ארגיש שאני לבד במערכה, אני לא אוכל להחזיק את זה, לא ממקום רע, פשוט לא יוכל. וזה לגיטימי. אז המטרה שלי היא מחד, לגרום לזה שלא יגיע היום הזה אף פעם, והוא תמיד ירגיש שיש לו עוד שותפים לדרך, אבל מצד שני אני לא קוסם. אני לא יכול לדפוק על דלתותיהם של אנשים שמסרבים או לא רואים עין בעין את, את הרצון או את הצורך הזה של המועדון, כן להיות בעל עוצמה כלכלית מסוימת, עצמאית, לא תלויה בגורם כזה או אחר, אחד, לא תלויה בגורם יחיד. ברור שיאל היה שמח שאת הסכום שהוא נותן מדי שנה, ייתנו ביחד איתו עוד 5 אנשים. אני רוצה להגיד לכם שאם זה היה קורה, המועדון הזה היה יכול להגיע למקומות שאתם לא חולמים עליהם, או שלפעמים יש חלק מהועדים שכבר חושבים שזה צריך להגיע היום, אבל הם לא מבינים רק שזה נדרש לזה משאב כלכלי עצום כדי לקחת אליפות, או כדי להיות קבוצה שמשחקת באירופה קולונה, או כדי להיות קבוצה שלא מוכרת אף שחקן אף פעם. אבל כן, אם הייתי מוצא עוד 2, 3, 4, 5 אנשים כמו אייל, שיתנו את אותו סכום כסף בקולונה, היינו מגיעים למקומות שאתם לא יכולים לדמיין, וגם אני לא יכול לדמיין, רק בחלומות הפרועים ביותר, דברים שראיתי, כמו שאמרנו, במסעותיי באירופה, אבל זה מצד אחד רחוק היום הזה, ומצד שני הוא כל כך קרוב, הוא כל כך קרוב, זה שינוי תפיסתי של אנשים, שינוי תפיסתי שאמרתי, אני קורא לכולם, גדול עד קטן, כל אחד ביכולותיו שלו, אם היכולת הכלכלית שלך לא מאפשרת לך את זה, אז רק תדבר, רק תדבר על המוצר, רק תמכור את המוצר, רק תספר על זה לעוד ועוד אנשים, ואם היכולת הכלכלית שלך כן היא יכולה לספק לך את, את האמצעים לעזור, אז אנא, אנא בואו תעזרו, כל עזרה היא מבורכת, וזה לא עם מקום של צורך או איזה יד מושטת, זה עם מקום שאנחנו כולנו רוצים לגדול, לא רוצים לשרוד. אנחנו כבר לא עם מקום שאנחנו רוצים לשרוד, אנחנו שורדים יפה מאוד בלי עזרה של אף אחד, אבל אנחנו רוצים לקפוץ את המדרגה, אנחנו רוצים לעלות את, את המיקום שלנו, אנחנו רוצים לעלות את לכבוש עוד פסגה בדרך לפטופ, לפסגת האברסט מבחינתי שזה תואר בדמות אליפות, זה יגיע איזה יום אחד, אבל צריך לעשות הרבה דברים כדי לבנות את התשתית לזה.
ציינת 3 גורמים, במשפט, כן? לא צריך עכשיו להיכנס לזה, אבל העירייה, יש שיתוף פעולה?
יש שיתוף פעולה שמתחיל בראש ובראשונה בראשת העיר, לפחות ממה שאני חווה, היא אוהבת מאוד את הקבוצה הזאת, הקבוצה הזאת המועדון הזה חשוב לה. היא מבינה את החשיבות של המועדון הזה לתושבי העיר נתניה וליחסי ציבור של העיר הזאת. המועדון הזה זה אחד הדברים היחידים, לצערי כיום, שמסבים עושר לאזרח תושב העיר נתניה. יש איזה דעות קדומות על העיר נתניה, ואני חושב שהמועדון הזה, בכל מיני סיבות, כן? בכל מיני דברים, ואני חושב שהמועדון הזה זה הקונטרה הכי טובה בעולם לכל הדעות הקדומות הללו. וב4 עונות שאנחנו נמצאים פה, המותג נתניה עולה באופן טבעי, כי הוא גם המותג של המותג העירוני הזה שנקרא נתניה מתגלץ' באיזשהו מובן על המותג שנקרא מכבי נתניה. אז ככל שהמותג מכבי נתניה עולה וצומח ועושה חיל, אז כמובן שגם העיר נתניה עושה את אותו דבר באחוז מסוים. אז כן, אני חושב שמראש העיר אנחנו מקבלים תמיכה מסוימת. שוב, אני לא רוצה להישמע חוצפן או חזיר, נקרא לזה ככה, אבל אני כן חושב שאפשר יותר. אני רואה במועצות אזוריות או עיריות, רשויות מוניציפליות אחרות, קרובות אלינו, עזרה אחרת, עזרה שהיא לא נמדדת אך ורק בכסף, אלא עזרה שנמדדת בשיתוף פעולה אמיתי, שיתוף פעולה שקמים בבוקר וכולם מתמסרים למען המטרה הזאת של הצמיחה של המועדון. יש לי איזה חלום מסוים שאני מגיע לעירייה למחלקת ארנונה ואני רואה צעיפים מאחורי הפקידים. יש לי אותו דבר במחלקת שילוט ורישוי עסקים וגזברות. אני רוצה שעיריית נתניה תהיה, העובדים של עיריית נתניה יהיו העובדים מספר אחת של המועדון הזה. זה הדבר הכי חשוב לי בעולם, כי השינויים מתחיל דווקא בדרגים הבסיסיים, נקרא לזה, הנמוכים במרכאות, על הנייר הנמוכים, נקרא לזה, דווקא אלה שעובדים איתך בצורה פרונטלית, ולא ראש העיר שיושב למעלה בראש פסגת ההיררכיה. אני כן חושב שבלמטה אתה תמצא את השותפים שלך האמיתיים. אם אתה תמצא בן אדם שמגייס את כל כוחו למען עזרה למועדון הזה, אז אתה תוכל לעשות עוד ועוד ועוד שינויים שלימים יגרמו לנו להמשיך את הקפיצה.
אז ניקח פרפרזה לסלוגן שעובד יפה בשנים האחרונות, Make Netanya Great Again.
זה סלוגן שנלחם בסלוגן של ניר רוזנטל שהמציא בונים משהו חדש ביחד. הוא אבי הסלוגן הזה.
או דווקא נתניה, בלי אבב בסוף.
בן סטולרו שואל האם יש תוכניות ליום שאחרי אייל.
שוב, אין תוכניות כיום הזה, היום הזה לא עומד על הפרק, לפחות לא מבחינתי, אלא אם כן היה חושב משהו אחר ולא שיתף אותי, אבל זה לא המצב כרגע. אנחנו לא רוצים להגיע ליום הזה, חלילה אם הוא יגיע נדע להתמודד עם זה, אבל אנחנו לא רוצים להגיע לזה. ברור שמכבי נתניה לא תראה אותו דבר בלי אייל. נכון לתשתית שקיימת היום. אם מחר בעקבות הפודקאסט שלנו אנחנו נתחיל לשבור CA רייטינג בהפצת מסרים במדינה, ואנחנו נגיע לחדשות ערוץ 2 ולכל מיני פורומים כאלה, הלוואי, תלוי בכם, אני לא יודע מה מערכת השיווק פה בפודקאסט, אבל אם אנחנו נגיע לזה וכל אוהד באמת ירים את הדבר הזה שזרקתי עכשיו לחלל האוויר, ירים אותו ויקח את זה על עצמו, ונגיע לאיזה מקום שאנחנו יודעים לבנות היום מועדון שלא תלוי בבעל מניות יחיד, או במישהו שכל המעמסה הכלכלית, כל הנטל הכלכלי מופנה כלפיו, אנחנו נוכל להאריך ליום של אחרי אייל או אחרי משה או איציק, זה לא משנה איך קוראים לבעל הבית, אבל אני חושב שכדי להגיע לשם אנחנו נצטרך לעבור כברת דרך של... עוד פעם אמרתי, זה מתחיל בבגרות, וזה ממשיך באחריות. אם כל אוהד יתבגר, יהיה סבלני, יבין שאנחנו מועדון, לפני מועדון שזולל תארים. אנחנו לא מועדון שזולל תארים כיום, אנחנו רוצים להגיע לזה. אבל כדי להגיע לשם אנחנו צריכים להיות מועדון קהילתי וסבלני, שמפיץ את עצמו באור ובאנרגיות חיוביות ובמשפחתיות ובאהבה, וכל אחד תורם מזמנו וממרצו ומכספו, על מנת שהמועדון יגיע ליום אחד להיות זולל תארים ולהיות מועדון שלא תלוי בבעלים יחיד.
מעולה. רמי מרום, עם שאלה נוסטלגית, מה האפשרות להפוך את השיר של שלמה ארצי להמנון הקבוצה ולהשמיע אותו בפתיחה ובסיום של משחקי הבית? רמי, אני מפנה אותך למחלקת המדיה.
תלוי בכם האוהדים, אם תקראו לזה ויהיה איזה קונצנזוס מסוים, אז כמובן שאנחנו נעשה את זה, נשקול את זה בחיוב, ואני מאמין שגם בסוף נעשה, אבל זה לא איזה משהו שנתקלתי, זה לא שאלה שנתקלתי בה עד היום, אז כרגע זה לא עומד על הפרק.
אליהו איתון שואל, למה אין מסעי שיווק אגרסיביים יותר למנויים? זאת אומרת, עמדות בקניונים, במדרחוב, שמענו את זה חוזר במהלך הקיץ כמה פעמים.
אני אשאל שאלה, האם יש אוהד מכבי נתניה, בין אם קיים ובין אם פוטנציאלי, שלא מכיר את הצורך לרכוש מנוי, הוא צריך עמדה בקניון כדי לקנות את המנוי? כל האמצעים מוכרים לכל האוהדים. שיטי חולצות זה נחמד, יש בזה נדרש משאב כלכלי, שיגרום לך בסוף, שהוא מגיע לחשבון משהו אחר, בסוף זה מועדון שהוא עסק פילנטרופי לצערי היום, הוא לא עסק מרוויח, הוא עסק פילנטרופי, למרות שלא כל האוהדים חושבים ככה, אבל זה המצב. ואם אתה עושה קמפיין ממומן בשיטי חולצות, זה עולה 200,000 שקלים לדוגמה, אז ה-200,000 שקלים האלה ייחסכו במקום מקצועי, בקבוצה הבוגרת או במחלקת הנוער או בכל דבר אחר, או באיזה תקן לאנליסט למשל. אז לצעוק שיטי חולצות ודוכנים בקניון זה נחמד מאוד. אנחנו עשינו דוכני מחירה במשחקים שלנו נגד פרדסיה ומאגן מיכאל, כי שמה אותם אוהדים לא חשופים לעיר עצמה של נתניה, שמה אנחנו קוראים לאוהדים, אנחנו מגייסים אוהדים חדשים. בעיר נתניה לעשות דוכן מחירת מנויים בקניון, אני לא חושב שב-2020 במדינת ישראל יש צורך בזה, כאשר אנחנו מוכרים מנויים במתחם האימונים שלנו, בשכונת שפירה, בחנות האוהדים בסינמה סיטי, בטלפון בלאן, באינטרנט בלאן. אני לא חושב שאוהד ב-2020 צריך לצאת מהבית, ללכת לקניון ולחפש את המנוי שלנו. מי שרוצה לעשות מנוי, יודע איך לעשות את המנוי הזה. ואני רוצה שתוכיחו לי בבקשה שהכוח שלנו הוא גדול יותר מ-4200. זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב לי. יותר משהו חשוב לי, הוא חשוב לאייל, ואני יודע כמה אייל חשוב לאוהדים. אז באמת, אני חושב שיש לנו יכולת לעשות כאן משהו מדהים, ולהמשיך לבנות. ניר, עכשיו המשפט צריך להיות, ממשיכים לבנות משהו חדש ביחד, כי כבר לא מדברים על העבר, מדברים על העתיד. אז כמו שאתם מצפים מאיתנו להיות קבוצה רעה במובן הטוב של המילה, אתם מצפים מאייל להמשיך להשקיע כספים ולהגדיל את התקציב ולהגיע לתארים ולסיים באירופה ועוד 1,000 יעדים ומטרות שחלקן גם לא ריאליות, אבל אתם עדיין מצפים. אז גם אנחנו מצפים מכם, אנחנו מצפים מכם להראות לנו את הכוח שלכם. תצביעו ברגליים ותגיעו לאצטדיון. אם אנחנו לא נהיה מועדון של ממוצע, בין 6,000 ל-8,000 מועדים במשחק בית, 6,000 זה הרף הנמוך, באמת, זה רף מינימלי שאנחנו צריכים להגיע אליו, אבל אם אנחנו לא נהיה מועדון של אורך זמן, לאורך 5 שנות לפחות נהיה ממוצע של 6,000 עד 8,000 אוהדים ביתיים, עזוב מחזיקי מנוי, אוהדי מכבי נתניה ביתיים שמגיעים למשחקי בית, אין לנו מה למכור, חברים, אתם רוצים להגיע למקומות שגם אני רוצה להגיע אליהם, אבל הם מתחילים בראש ובראשונה בכם, בשינוי בכם. תשנו אתם את הגישה, ותשנו אתם את הדרך שלכם לבחון את המועדון, ולהשתלב במועדון, ולהיות שותפים להצלחת המועדון. אתם תראו שאתם תקבלו את התוצאות על קר הדשא, זו נוסחה שהיא מובטחת.
מעולה. אז רוצה להגיד שהיה פרק סופר מרתק, לטעמי, ואני חושב שגם הזמן פה טס לנו. אז אני רוצה, קודם כל, לפני שנסיים, אני רוצה להגיד לכם שנשמח, כמו תמיד, לשמוע את דעתכם, אז תגיבו, שתפו, שגם אני אשמח לשמוע, תמליצו להוא שעדיין לא שמע, וכמובן נשמח אם תדרגו אותנו בפלטפורמות השונות. אני רוצה להגיד תודה לניר רוזנטל.
תודה רבה, נהניתי, כרגיל.
אני רוצה להגיד תודה לניב.
תודה רבה.
היה מרתק.
תודה לכם.
עוד משהו אחרון שאתה תרצה להגיד
למעצינים שלנו. אני חושב שעמדתי כל כך הרבה דברים, אני מקווה שלא איבדו את הסבלנות.
אני רוצה להגיד תודה לחמי בורדוביץ' על האירוח באולפן סאונד 41. אני הייתי דניאל יצחקי, ושיהיה שבוע מהנה.